שים רחמה. שיעור מוצאי שבת קודש פורשת חיי שרה. תשפ"א בשלב. שיעור מוקדש לעילוי נשמת זכריה בן ישראל צדוק, זכרונו לברכה, שנפטר בשבוע שעבר. תהיה נשמתו שרורו בשרור החיים. מצד בנו, ידידנו, שנים קדמוניות, רבי אילן צדוק, שמשורר היום. כמו גם ברוך הוא יוסן לדבות עליו, יברך מעשי הדעו, מכל תורו ונזק וסירה, הוא ימלא כל מי שלא לבא ולבא חם לטובו. אמן, כן יהיה רוסה. נפתח בשאלה קטנה שנשאלתי מהאברך, תמיד חכם אחד מדקדק במצוות. אמר לי, למה אומרים התימנים לאכול עם שלוש אצבעות? כשאכלים מאכל, לא תופסים אותו בכל האצבעות, שלוש אצבעות, נניח שזה ככה. כתוב בראשית החומה, שתי אצבעות. זו הייתה השאלה שלו. למעשה עניין הוא כאילו שבאים להגיד לאכול בשלוש אצבעות זה דרך ערס, לא ירא אדם ג'רג'רון, דרך רבותנות שאוכל עם כל האצבעות. נפקמנה גם בזמננו היום שאוכלים מכפית עם מזלג, בעבר לא השתמשו עם כפיות ומזלגות. אבל אז היום יש כאלה לוקחים את המזלג ככה, סופסים אותו עם כל האצבעות, לא דרך אחר, לא סופסים אותו בשלוש אצבעות, כאילו מעבירים עם כפית ומזלג. אבל בעבר שאכלו הכל תמיד באצבעות, כמו שהיה בזמן הגמרא, כמו שראה מוכה בהרבה וכמה מקומות, לא, זה לא חס ושלום, לא נחשב מכובד. אבל היום לפי המציאות אין חלם, יש מקומות שזה נראה לא תרבותי, כמובן, אז זה צריך לשקול לפי העניין. בכל אופן, השאלה היא, מה אכל, נגיד בליל הסדר, תופסים את הכפס, את החסה, את ה... אפילו את המצא, אבל לא, זה כל ימות השנה, כל מאכל, לא דרך הרס, ככה היו מלמדים, זקנים, זקנות אפילו, זה רק תפוס בכל האצבעות, שלוש אצבעות, אבל הוא שואל, למה שלוש, שתיים? כתוב ככה בראשית חכמה. אז בהתחלה נביא את המקור, מה שכתבנו בספר, סימן למדווה במקוצר, הערה אביו, המנהג בתימן להחזיק המאכל ביד ימינם, לא רק בשעת הברכה, אלא במשך כל האכילה. ובדרך כלל מחזיקים אותו בשלוש אצבעות בלבד. האמת היא לסימן צדיבה, הצדי א' כבר כתבנו שם שתיים או שלוש. שם מדובר בליל הסדר על הכרפס. הדרך היא לתפוס אותם כשהם מקופלים, בראשי שתיים או שלוש אצבעותיהם, או אג'ודול או אצבע או אמה. וכן במצא ובמרור ובקורך, וכן בשאר האכילות תמיד, לא רק בליל הסדר. שאלנו את זה בליל הסדר כי פה זה בולט, כי מראים לכל המשפחה מה לקחת, אז עושים את זה... מי שבעל הבית מראה לכולם איך, אז מפורסם יותר לעורר אותם, לשים לב, גם בפרט שברכת, אנחנו מברכים, פורסים בין ברכת המוסי ועל אכילת המסוע, כולם מחזיקים את זה בידיים, אז כדי שיאכלו את זה מיד אחרי ברכת על אכילת המסוע. זה אכן כתוב נכון בספר ראשית חוכמה. לא בספר של חכמה עצמו, לא ספר תוצאות חיים, יש לו קיצור, זה קיצור של הראשית חכמה, סימן ע"ט, בדפוס החדש זה מובא בסוף, הוא מביא בשם הרב רבי יצחק דמין עקב, לא יאכל אדם אלא בשתי אצבעות יד ימינו, שתי, בואו נפריע, וילמוד האדם מן הסרטן אשר ביום, שאינו אוכל אלא בשתי אצבעות, וכשיאכל ויתנהג בדרך זה לא יבוא לידי ג'רג'רון. זה צריך להיות לג'רג'רונות. והכלל שצריך שיוכל אפילו אם הוא אוכל לבדו, זה לא רק, זה לא, לא תחשב שהעניין הזה של לפני האנשים זה לא מכובד, לא, לא דרך ארץ, גם הוא אוכל לבד. זה לא העניין שבפני שהשני רואה אותך, אלא זה העניין של שאדם לא יראה להוט אחרי המאכל, זה אוכל, יאכל בעדינות. אז גם שהוא אפילו אוכל לבד, כי הוא אוכל לפני המלך, כי מלך לא אוכל לא אוכל לבד, ולפניו הוא אוכל ומברך. מביא בשם המורים נשמת העדן, זה הרמק, באור יקר, ואוכל טוב וסבא טוב, בעיני אחי חבן, שרח נמרח לאדנה, וכולי, כמו ממש קורבן על המזבח. זה מובא גם בספר נגיד מצווה עמוד צדי א', גם שבט מוסר כותב את זה בפרק כ"ב. ילמד אדם דרך הארץ מספרדון של יום. הוא נגיד מצווה כתוב הספרדון שבנהר, שאין הוא אוכל כי אין בשתי אצבעות. האמת היא, הדמיון הזה לספרדון לא כל כך ברור לי, לפי מה ששמעתי וגם ראיתי, נראה שהספרדון יש לו כמו תופס את המאכל כמו שתי מלקחיים. זה לא שזה לא אצבע
עדינות. שתי אצבעות בכל צד.
יש לו גם שתי אצבעות חוץ מזה, אבל גם שהוא לוקע בשתיים, אז הוא תופס את זה ככה, אז זה תופס את זה חזק, כן, לא יודע, כן. אתה יודע מה, ומה לזה שאתה יכול לדמות כמו הסרדון, כמו הרוחי הוא עושה את זה בסדר אחר, כן, מה באים להגיד בזה? לא רק, אין לו יותר אצבעות, זה מה שיש לו, אז מה, איפה רואים את זה אחרת? מה, כאילו, מה, לא ברור פה מה ההשוואה לסרדון בכלל. גם לא, בכל הבחינות, א', זה כמו מלקחיים, זה נתפס חזק. חוץ מזה, אין לו יותר אצבעות, וגם בכל אחד נפרדת לשתי. טוב, לא ברור מה העניין בזה. בכל אופן, מסתבר שיש יותר דרך אחרת לאכול בשתיים, מאשר בשלוש. אם אפשר בשתיים, למה אתה אכול בשלוש? אבל אני חושב שאבותינו עשו את זה, בדעה ובינו והשכל, זה לא לחינם. עשו שלוש אצבעות, יש פה איזה עניין. בספר הגרות דפרגו מביא בשם הרמז, זה רבי משה זקוטה, הוא אומר שיש סוד באצבעות של הידיים, הרי עשר האצבעות מכוונים כנגד עשר ספירות. אז האצבעות, האצבעה ג'ודל מכוונת כנגד החסד. האצבעה השנייה כנגד ג'בורה, השלישית עמודת כנגד התפארת. זה גם יסוע נסח, והזרת זה כנגד הוד, חמד כבר. עכשיו, בסוגריים אני מזכיר, יש הבדל בין האצבעות הג'ודו לתמיד לבד. האצבעות האלה הולכות ביחד. לכן, אבותינו, כשהיו רוצים להגיד על מישהו, שבג'יעה עושים ככה, אז הוא, למה הוא ככה? הוא הולך כזה, תמיד הוא לא מתחבר עם האנשים, תמיד הוא הולך לבד, עושים ככה. אז כי אם הוא היה, הוא הולך עם כולם, אדם ענב מסתדר עם כולם, עם כל האצבעות, הוא מתחבר עם כולם, אבל הוא רוצה, לא רוצה להתחבר, הוא הולך לו דעות ושיטות בפני עצמו. אבל יש בזה עניין על פי הסוד, וזה גם רמוז באותיות מנספח. הרי כידוע, מנספח הגמרא אומרת במגילה ובשבת, מנספח סופים אמרום, מנספח זה אותיות הכפולות, מסתומה, נון פשוטה, סד פשוטה, חה פשוטה, ודילגנו, ולפני כן, פה פשוטה, כן, מנספח, פה פשוטה, חה כפופה. אבל זה לא הסדר של האותיות, זה עשו מנספח, יש הסדר ללמוד מנספח, שזה בא מהצופים. אבל לפי הסדר בעצם הכף היא ראשונה, אז בעצם הסדר זה כמנפס. אם נלך לפי סדר האותיות, זה כף, מים, נון, פה, סד, כן, יש כף כפופה, כף פשוטה, مفتوحة مستوما نون كبوبا نون فشوطة صد كبوبا صد فشوطة في كبوبا نون حركة في كبوبا حركة التادي صد كبوبا صد فشوطة أبعد أبعد ليش بعثة مبدل هكاف ما بحرية لامد هذا إيه لامد شتي سوقي لامد كما بميم أبعد نون يشكد ليش نون ومين هذا خين شتي أوتيوت زي كاف הכף היא בפני עצמה, היא לא מחוברת עם המים. המים והנון הולכים ביחד. כמנפס, מים נון, נון, מים נון. אחר כך הפה והצד הולכים ביחד, כי יש אחרי המים והנון מה יש בה, יש סמוך ועין, השם אין, רק הפה והצד. אז אחרי זה, כיב, מים נון, והפה צדי. הפה והצד הם סמוכות, והמים והנון הם סמוכות. אומר הרמז ככה, סוד האצבעות של הידיים זה חסד וגבורות יזהר נפין, הם סוד המי חסד הרב, חמש אותיות מנספח כפולים, אג'ודור סוד החסד, אסבעה ג'בורה, אמה תפארת, האצבע אמצעית, גמיסו נסח, זה הרב, אג'ודור מובדול מהשואר, כי הוא סוד החסד מובדול מעולה מכולה, ואותיות כמנפץ באלפו ביתו, הכך מובדלת לעצמה, מה שאין כאן אותיות, מים, נון, זה ביחד, והפצע, זה סמוכות זה לזה, וזהו סוד העברים שעושים הכהנים בברכתם. גם הכהנים שמברכים, אז הם מבדילים את האותיות האלה, זה בעצם רמוסבר. אז אם כן יוצא ככה, אז האצבע הג'ודר זה כנגד החסד והמים. אז זה חסד וגבורה. אתם רוצים לקחת, אתה תמיד הולך, לא חסד וגבורה, לא, תמיד חג'ה צריך, תפארת. אז צריך את יעקב אבינו, הרי יצחק זה אברהם אבינו חסד. יצחק גבורה, יעקב אבינו זה ממוצע בין שניהם. הוא ממזג את המידות חסד וגבורה. אז לכן צריכים לקחת שלוש אצבע, כאילו, כמו עזיף, שזה יהיה כאילו לשתף את המידה שמשלבת את שני הדברים. ככה אני חושב להסביר למה לא חששו לזה, כי הפוך ישאב את רבה, שיהיה שלוש. כן? אם כי מעניין שדווקא אגרות הפרגון נראה שהוא לא מבין אחרת. דווקא הוא אומר, המשכיל יבין להבין מה שאמרו בלכל דרך אחד, לאכול בשתי אצבעות כמו סרטן. כמה גופי תורה אפשר להסכים מן האצבעות? טוב, אז אני לא יודע איך הוא הבין שזה דווקא לפי זה, אחרי שהוא מבין את זה, הוא אומר דווקא בשתיים. לא ברור, לפוך אני חושב פה יותר מתאים כמו שאנחנו אומרים, אבל אם כי שתיים או שלוש, בכל אופן, לא יותר, זה ברור. טוב, עכשיו יש לי פה משהו, עכשיו לא פתחתי את החבילה הזאת, אבל קיבלתי שאלה מידידנו, רב אליהו סויד. בני ביקש שאני ארכוש לו טלית ותפילין לילדים. שמעתם? נמכר באחת החנויות המשחקים בעיר. חוששני, נראים ממש כמו אמיתיים, לפעמים נופלים לרצפה. אפשר שרגע שקדושה לתפילין ייפגע. שאלתי, מכן לחשוש לזה, או אדרבה. מישהו מכיר את זה, יגיד לנו, אני פעם ראשונה שאני רואה את זה. והתפילין, עושים, עשו, לא יודע אם זה, חברים, מה שיש פה, עשו תפילין, עשו תפילין משחק לילדים. חשבתי אולי רוצים שמישהו יתאמן ככה לפני בר מצווה שיתלמד, אבל התברר לא, זה גם כתוב שזה לילדים בגיל 6, אז לא בשביל להתלמד, זה בשביל לשחק. כן, בשביל לשחק, וזה כמובן זה עלול, לא יודע, זה נראה לי דבר כצריכם לעצור את זה. זה דבר קדוש לתת לילדים, אבל זה כתוב על זה של יד, זה ממש כמו תפילין. כן, לא רוצה לפתוח את זה, וגם שאפילו יש על זה יציאות שתי שינים עליהם.
עד
שישחקו בקדושה, נכון, זה טוב, אבל זה ממש כמו תפילין, וזה יהיה ברצפה. למה בובות, למה אנחנו מתירים לשחק בבובות? אפילו שזה דמות של אדם, כשהם מבזים את זה, זה נזרח על הקרקע, זה לא חשוב, אין בזה צד עבודה זרה, כי זה מתלכלך ומבוזה. אבל אם יתרגלו שהתפילין, אם יעשו את זה, הנה כאן בקדושה ובטהרה, בסדר. אבל מסתם הילדים יזרקו את זה גם על הרצפה, יפילו את זה. זה צריך לראות, מה כאילו, מסתם לא ישמרו, וכאילו, אז יתרגלו, כמובן, כבר ייכנס להם, הארגן נעשה טבע, חנוך לנער על פי דרכה. מסתבר שזה לא, נראה לי שזה לא ראוי.
אתה
מרצים
את זה ילדים גדולים, ואתה לא קטנים. ילדים
קטנים,
אין
להם מאחור,
סתם, זה ילדים
מ-10, 11. כן, אתה אמרת לי שכתוב על זה מגיל 5, כזה ל-6?
לא, זה
בגלל
משחקים, יש חוק, צריך
למצוא מאיזה
גיל שלא
יחסקת חנק. סכנת חיים. אבל לא, אבל בסדר, אבל מי יעדים את זה?
לא,
יש
לי
משהו, איך
אני
אומר,
מי
6
לומר
לעין, אפילו לא מגיל 6. כן, זה, כן. ברוך אסועלנו אוי אלהינו מלאכנו שהכל מיום סוגיה שכבר דיברנו עליה, אנחנו נוסיף פה דברים חדשים בסוכה דף למדה. תנו רבנן, תראי עש הדור, עש הטעם יסוף אל יושב, חבי אומר, זה אתרוך. ועם הפלפלים, פה כמה שורות להוכיח שפלפלים גם כן עצו אופר יושב, כמו בלכן בעורלה נוהג בזה. אומרת, אומרה, לא, האתה משום דה לא אפשר. איך אני עבד? ננקות חדה, לא מנקרו לגיחותה, ננקות תראה לתלתה, תראי אחד אומר רחמונה, ולא שנה יום שלושה פלפל. הרכוך לא אפשר. לא יכול להיות פלפלים. רבי אומר, אל תקרא הודור אלו הדיר. מהדיר זה יש בו ג'דלים מוקדנים, תמימים ובעלי מומים, מה כן אמה? יש בו ג'דלים מוקדנים, תמימים ובעלי מומים. אז שבו הם קדנים, עדיין ג'דלים גיומים. רבי אבהו אמר, אל תקרא הודור, אלו הדור. דובור שדור בעירונו משונו לשונו. בן עזי אומר, אל תקרא הודור, אלו הידור. שכן בלשון יווני גורם למים הידור. וזה איש את יודעת על כל מים, אבל הוא אומר זה אתרוג. אתרוג גדל על כל מים, לא מספיק לו הגשמים, כן? אלא צריך שבני אדם ישקו אותו, מים שאובים. רש"י מסביר שהדור, והיא דריבי, הרי גם הוא דרש הדיר. הוא מור דרש ללשון דיר, מור דרש ללשון דירה. אז הוא דורש, רבי דרש דיר, שיש בדיר כל מיני הצון, מכל הסוג, גם קטנים, גם גדולים, תמים, עם בעלי מומים, גם באתרוג יש את כל הסוגים האלה, והוא דורש רבי אבו מלשון הדור, שדור בעירונו משונו לשון. זה הגמרא לפנינו, רבנו דוד עדני, במדרשת ג'ודל, מביא את העניין הזה, אבל בשינוי. פרי עשר דר, פרושת אמר, דף תרנח. עש שטעם יסוף פרי ישוע, הוא יאמר זה אתרוג. ואם הפלפלים, לא אפשר. איך אל עבד? לנקוד חדה חדה? לא מנקרו לגי חדה. לנקוד תרתי זה לא, פרי אחד אמר, אמרו, לא שניים ושניים פירות, וכנראה זה טעות רבתו שלושה פירות, הוא לקוח לא אפשר. הוא משמיט את השקרה ותראה בגמרה כמה שורות, כי הוא רוצה לברך את העיקר. בן עזי אומר, הודור, הדור בעירונה משונו לחברתו. אז את העדן הזה של הדור הוא מביא בשם, לא בשם רבי אבו, אלא בשם בן עזי. תרגם עגילס, הודור, הידור, אילון שהוא דור על פני המים. העניין הזה שזה בלשון יווני, הוא מביא בשם תרגום של עגילס הג'ר, כידוע. אז מה נרחיב על זה שם? לא יודע מה זה הגרסה שלו שהוא דור על פני המים, לא מבין מה זה על פני המים, מה זה? הדור הסגרון בדרך כלל דור על כל מים, כאילו שני, גם סוגי מים, גם למדר השמיים, תשת המים וגם מים שאובים, וזה על פני המים, לא צריך היום. רבי אומר, אל תהי גורא הודור, אלו הדיר שלי ואימה. מה הדיר זה? יש בו ג'דולים וגדנים, תמימים ובעלי מומים, ובוהם גדנים ועדיין ג'דולים ויומים, כך ישראל, יש בו עם צדיקים ובינונים. תמיד החכמים ועמי האורס. ובואים גדנים, ועדיין ג'דלים. כאילו, הדור הבא, ועדיין שהגדולי הדור הקודם קיימים. אף שלא מת משה רבנו, דור החושים שלו של יהושע תלמידה. אף שלא מת עלי, דור החושים שלו של שמואל הרומזי תלמידה. אף שלא נרמז אליהו, דור החושים שלו של אלישוע בן שופר תלמידה. אף שלא מת רבי עקיבא, לא רבנו הקודש. טוב. כידוע, דרכו של בעל מדרש הגדול לשלב דברים, גם מהגמרא, גם בספרים אחרים. בתורת כהנים כתוב את הגרסה שלו, כמו בן עזי, ואכן הגרסה שלנו קצת תמוהה. רבי אבו, כמה, וכי, התקפות מרים, מתפלא. למה, וכי, הרי הוא שואל, וכי, רבי אבו חולק על רבי? וגם בגמרא מביאה את זה לפני בן עזי, פה כתוב בשם בן עזי על תקרא הידר. אז אחר כך מלכניס המורה לפני תנא. טוב, אז יש על זה פלפולים, יש כאילו מטעות, צריך לעשות רבי אבו, וגם התוספות גורסים בן עזי. בתורת כהני, ויגרו לפה כתוב אכן את זה, המאמר הזה בשם בן עזי. בסדר. אבל מה שכתוב במדרש הקדום בסוף, כל העניין הזה צדיקים ובינונים, עד שלא משה רבנו, זה רחש עם שוב של יהושע תלמידה, מאיפה הוא לקח את זה? אז יש פה בערות, המוציא לאור כותב, דברי ביאור של לבעל מדרש ג'ודל. זה הסבר שהמחפר הוסיף את זה. זה המטעה את הקוראים, המוציאים לאור של מדרש הקדום, כותבים הרבה פעמים לשונות כאלה, והרבה פעמים לא מדייקים. לא יודע למה הוא כותב בצורה בביטחון כזה. טוב, אולי זה דברי ביאור של, אולי. למה זה בטוח? מצאתי, זה מעותק מהלכות גדולות, של כוס לולד ולמד דלת עמוד דלת. כל מה שהוא כתב, זה לא הסבר שלו. זה קורתו בגאון והלכות גדולות. צריך לכתוב, מי שלא יודע זה מקור, לכתוב בדרך ארץ, בענבה. לא יודע. אולי זה ביאור שלו, אבל ככה חושבים אנשים, כאילו סומכים על זה, כאילו זה בטוח. אפשר לראות בשיר הרדב"ז, לקרוא את תמידין ומוספין, יש דבר שהרמב"ם כותב, הוא מתפלא למה הרמב"ם לא מביא מה שכתוב בגמרא. אז הוא כותב איזה הסבר לזה, לקרוא תמידין ומוספין, פרק ז' הלכה י"א, אחר כך הוא כותב בסוף, הנה יש לי את זה פה, אחר כך הוא כותב בסוף, אולי זה יש במקום שאני לא יודע. ככה, בסגרון כזה צריך לחתור. פה הרמב"ם כותב על מוחרת השבת, זה שבת בראשית, ובגמרא אומר, בגמרא הביאו ראיות ששבת אמור בקדום, זה לא שבת בראשית. למה רבנו לא כתב את זה? כי הוא מדבר נגד הביתוסים, ובלאו הכי לא מאמינים בשלושת עשרה מידות, אז הוא מביא להם ראיות אחרות. אז הוא אומר, טוב, אז למה הגמרא לא הביאה את זה? אז הוא אומר, אז הוא עונה על זה, בסוף הוא אומר, אפשר שהביא ראיות זה במוגם אחר, ואני לא מוסרי. זה ספר זה משקל. אם נדייק את הלשון של בעל מדרש הגדול, נראה שיש עוד הבדלים. הגמרא מביאה את כל הדרשות בלשון אל תגרה. רבי אומר, אל תגרה הודור אלא הדיר. רבי אבו אומר, אל תגרה הודור אלא הדר. בן עזה אומר, אל תגרה הודור אלא הידר. מדרש הגדול הביא את בן עזה, לא מזכיר את אל תגרה. הדור בעיר הלשון הראשון. ترجم عقيلة صدار هيدر دار عفن امال ربي امال عطي يقول له دار الى هدير هلي بيما راكش وقال ربي فر عمر التقراء والفنيه خير مش معاش الفنيه هذا لا بيقال دارش التقراء الى هذا كله زي مشموعات شلا ملا امنام بيقرا رباب بثلاث كهانيم قام كتوب بلي التقراء אבל שם אין ראיה, כי הם לא מביאים את ההמשך של אל תגרה הודור אל הדיר שלי ואימו, הם מביאים רק את זה. אז אם כן, אין הוכחה. לפעמים מצאנו, יש בהרבה מקומות, אמר רש"י כותב את זה במסכת סוטה, ואפילו זה פשוט, אפילו לא עושים את העניין. לפעמים הגמרא דורשת אל תגרה בלי לכתוב אל תגרה. זה תבין לבד שזה הדרשו, זה מבחינת אל תגרה כוח אלא כוח. אבל המדרש הגדול שמביא את בן עזאי ואת עגילה, ואחר כך רק כשמגיע לרבי אומר אל תגרה, המשמע שהראשונים זה לא אל תגרה, כאילו לפי הסדר שלו זה מוכרח. מה נגיד שבגלל שדורשים הודור הדור, זה כאילו זה רק הדיר זה אל תגרה, כאילו יש איזה שינוי גדול, הודור הדיר, הודור הדור זה לא שינוי גדול, וזה הידור זה לא שינוי גדול, לא, ראינו אל תגרה בו נאיך אלא בו נאיך. בכל זאת, כבר אומרים אפילו דבר של שינוי, ולא שינוי גדול, רק גומס וחולם. קוראים לזה, אל תגרה. הגמרא מסכת ברכות, כתוב, מנה לן לשמו ג'ארה, כתוב שם על רות, למה נקרא שם רות, יצא מן הדוד שריבו על הגורי ברוך הוא בשירה לדבר, שנה אמור, לכו חזו מחדת אליהם, יש רצום שמות באורת, אל תגרה שמות, אלא שמות. כתוב, אל תגרה. ושום דרך הרינו ויש עליהם, אל תגרה ושום דרך ושום דרך. אז גם לניקוד עושה את זה בגדר אל תגרה. ואנחנו עכשיו עוד מעט נצרף את השאלה הזאת. רק נקדים, מי זה תרגם עגילס? יש נידון בספרים אם זה אנגולס. הרי יש תרגום אנגולס שלנו. אבל לא נראה אנגולוס תרגם בארמית, אין לנו בתרגום שלנו הודור הידר, זאת אומרת, אתרוגן לא לבין, אין לנו את זה בתרגום, מה נגיד, אין להם גרסה אחרת, לא מסתדר. אנגולוס תרגם את התורה לארמית, עגילס תרגם את התורה ליוונית, ללשון יוון, זה בלשון יוון זה נקרא הידור, שהוא דר על פני המים, הגילה סרגן. מצאנו רבי, הרי ככה, רבי אליעזר ורבי יהושע, כתוב במסכת מגילה, דף ג', שתרגום של התורה, נקודת היתר המורה, מפי רבי אליעזר ורבי יהושע. רבי אליעזר בן הורקנוס ורבי יהושע בן חנניה. עגילה סג'ר, זה כתוב שהיה תלמיד של רבי עקיבא, כתוב בירושלים הקידושין, פרק א', כן, פרק. שם כתוב למה התירו לכתוב את התורה, שמה במשנה, לכתוב את התורה ביוונית? כי יוונית זה לשון יפה. יפת אלוהים ליפת וישכם בו לשם, יפה יפי יבותו של יפת יבוא לשם. אין לשון בכל אומות העולם שהיא לשון יפה כמו לשון יוון. רק הרמב"ם כותב שהארמית הזאת, היוונית הזאת כבר השתקע בזמננו, אבל מה שהיה בזמנם, אז כתוב שם, לכן תראו רק ביוונית לכתוב ספר תורה. כתוב, תרגם עגילה סג'ר לתורה, לפני רבי אליעזר ורבי יהושע, כנראה בזה חושבים שזה אונגולוס, מחליפים ביניהם, וגם השם עוד דומים. וגילה סג'ר, אומר לו, יוף יופי זה מבני אדם. אז מובן, אז התרגומים האלה נעשו על דעת חכמי התורה, דהיינו הפירושים שלהם, זה נעשה על פי תורה שבעל פה, וגדולי ישראל אישרו את זה, ולכן מסתמכים על התרגום הזה. דרך אגב, מעניין, שלא יודע, טוב, השמות שלהם נגמרים עם סמוך, לא יודע מה בדיוק. אונגולוס תרגם את התורה לארמי. אגילס תרגם את התורה ליווני. רבנו סעדיו ג'ואן תרגם את התורה לערבית. כל מי שעוד סמך, לא יודע מה זה אומר. אבל באונגולוס, האלף רומז ארמי. אגילס ישיו זה ארמית. סעדיו, האות השנייה זה ערבית. וכמובן היה גם אחד מחכמי תימן לפני 400 שנה, והוא גם עשה תרגום לערבית, אבל לפי השפה של תימן, ערבית של תימן, גם תרגם את כל המשנה, ולכן יש כאלה קראו אותו רבנו סעדו ג'ואן. למה ג'ואן? ג'ואן זה בגמטרי ה-60, הוא היה בקיר בכל 16 משנה בעל פה, ותרגם את כל המשנה בלשון ערבי. כן, כן. זה הוא מחבר אישפיות, אישפיות, אסולה מלפנים קדומת הזמנים. זה רבי סעדו טוויל, הוא מחבר של האישפיות הזה.
גם
הגאון, יפה. מה זה עניין של לשון יוון?
תרגום של
המקרא לערבית. רבי אברהם ערוסי כותב, בזמנו הוא כותב, הוא אומר התרגום הזה הוא נמצא בעיר صنعاء. כן. היום בזמננו כנראה זה לא יודע, אני לא חושב שזה נאבד, הספר לא נעלם. או שהם ימצאו, יגלו את כל הספרים שגנבו וכשעלו לארץ, אולי ימצאו גם את הספר הזה. בינתיים הספר הזה לא ידוע איפה הוא. כן. יכול להיות שיש דברים בחזרון ובזול בדגלו, שם בפרשת נוח, יש בתפסיר, מביאים נפשה אחרת. וזמר וصنعاء وصعدة, שזה שלוש ערים בתימן. התברר זה לא רב סעדו גאון לא כתב את זה. יכול להיות שזה הוא התרגום שלו. לפי הקבלה של חכמי תימן, שזה שלוש ערים האלה, אז הכניסו דברים, אז לא שמו לב, חשבו שזה הוא. וגם בפרש שקראו לו רבי סעדו ג'ואן, חשבו שזה הוא. יש כאלה חשבו, אבן ספיר אומר שבתימן חושבים שרב סעדו גאון היה בתימן. זה כי בלבלו בין האנשים, זה כבר עברו כמה דורות, אז שני שם דומה ועשו ספרים דומים, אז היה קצת בלבול. מה העניין של לשון יווני? מה אתה מביא ראה מהגילס מתרגם ביוונית? הידור. הידור שזה אילן שדר על פני המים. ביוונית הידור זה מים. אז הוא מפרש מה שכתוב בתורה, הדר זה אילן שצריך הרבה מים, משקים אותם הרבה מים. מה הקשר בין לשון יוון ללשון הקודש? צריכים לדעת, הרבה פעמים חז"ל אומרים, מביאים ראיהם לשון יווני, ולפעמים גם מביאים לשונות אחרות, כמו לטוטופת, טוטופת בכתפי שתיים, פות בכתפי שתיים. אנשים לא יודעים לקרוא את המילה נכון, אנשים קוראים טוט בכתפי, פת בכתפי, לא קוראים נכון. אני קיבלתי מהפה מורי, טוטו, תחלק את המילה שם, טוטו, פות. בכתפי, במקום הזה שנקרא כתפי, טוטו, קוראים לזה שתיים, זה טוטו. פוס באפריקה
קוראים לזה איזה שתי. טוטו, פר. אז זה מובן. אז מה, מה יש שם? מה מביאים ראיה מהשפות שלהם? או ברש"י פרשת כתזה. ותעמר בו, שבלשון פרסי גורים לעבדות, לשימוש עמרו. לעבדות ושימוש קוראים עמרו. זה לא תעמר. מה אתה מביא ראיה מלשון פרסי? מה, כאילו, כן? פירוש הוא, לא שם שמפרשים את התורה, שבתורה כתוב מילים בשפות של אומות אחרות. הפוך, המילים האלה, השורש שלהם הוא בלשון הקודש. ורק בזמננו, במשך הדורות, זה התמעט לשון הקודש, וזה נמצא כיום בשפות אחרות. אבל במקור זה היה בלשון הקודש. לשון הקודש זה השפה ש... ויכול אור הסובה הול דברים אחרים. ועד רבה, בספרים הקדושים מסבירים שכל שפה אין לה חיות, אלא אם לא הייתה לה איזה משהו בלשון הקודש, לא מחזיק אותה. אפילו במילים באנגלית יש מילים שהשורש שלהם הוא בלשון הקודש. ובעצמם לא מבינים כמה מילים אצלם, ושהשורש שלהם הוא בלשון הקודש. למה הם קוראים לבית חולים, איך קוראים באנגלית?
הוספטל.
מה זה? הם לא מבינים מה זה. השם הבינו שבעצם זה בא מלשון הקודש, זה אוספי דלים. דל, בלשון המקרא, דל זה חולה. אוספי דלים, מקום שאוסף את החולים. ועוד כמה מילים כאלה. ככה, אוקיי. הוא כותב השלה. מה שמצינו באיש חלק תורה הבאת. מה שהחזל אומרים לשון יובונו, על יעלה בדער, רוב שהצורה כזאת לא בשביל. אבל הפוך, בבריאת העולם רק לשון הקודש. בדל הפלגו, בלה לשם שפת קורת, נתערבו וקצת לבות בשון האומות. האחידה גם כותב את זה בין הקדומים פרחבות הנן. אוהו לדודות, שמעתי בשם המגובלים, מה שאמרו חזל הן בלשון יבון יחד, וכיוצא בזה לשון פרסי, לא שהתורה דיברה בלשון ההוא, אלא זה בלשון הקודש. לקחו בכל לשון תיבות בלשון הבא, ונכלל באותו לשון, וזה חיותם. זה מה שמחיה את השפה. אם לא היה לה איזה יניקה בקדושה, זה לא היה מחזיק מעמד. אז יכלו לעשות בלשון אחר, אבל אומר לשון הקודש הוא רחב מאוד על זה. לשון הקודש במקור יש הרבה הרבה מילים, לכן בעוונותינו הרבים במשך הזמן נשתקע. אבל ביסודו הוא לשון מאוד מאוד גדולה ורחבה. היעבץ כותב בלחם ניקודים, מסכת אבות, מנהג חז"ל לחזור מילות היווניות, מהמילות היווניות שמות ופעלים עבריים וארמיים. כדרך שעשו במילה אפותיגה, יתיגה, סנהדרין, איש אפותיגה. מה זה אפותיגה? אפו תהגאי. דאמנו שאתה תוכל לקבוץ רק מפה, מגביל, בשטר, מאיפה? דיאתיגה. דותה למגם ולמבה. סנהדרין, סונאים, מדרת פונים בדין. זה מילים לא בלשון הקודש לך אורה. היא גפן דריה. גפן דריה. עד המגפנו דארה, אעול בה. במקום שאני אצטרך להסתובב, אז אני, יש לי דרך קיצור. זה גפן דריה. סמכו הבארה, מתוברה על דרך נודריגון. לא ירחק זה בעיניך. איך מפרשים את זה במילים כאלה? באמת היוונית מקור מחצבתה בראשיתה מהעברית תוצאותיה ומהארמית החוצה תולתה כידוע לחכמי הלשונות ביסודותה. אז איש הרי לשון הקודש זה הראשית, איש הלשון החוץ של הארמית זה הארמית, זה נקראת החוצה הארמית, והערבית היא נקראת בת החוצה, ככה הרמב"ם כותב, ערבית היא בת החוץ של הארמית. טוב, עכשיו נשאלנו שאלה, איך יתפרש זה שמה שלפי מדרש הגדול בן עזאי שאומר הדור באילון השנה שלו לא אומר אל תגרי, ועגילה גם כן הידור לא כתוב אל תגרי רק בריבי. כנראה שצריכים לקרוא במדרש הגדול לא הדור באילונה אלא הודור באילונה. כן, אמנם זה פה מנוקד פתח וגומס, לא יודע מי ניקד, לא יודע אם המדפיס ניקד או שגם בכתבי יד ניקדו, אבל אמר לפי העניין נראה שזה יש לו פירוש אחר, זה לא אל תגרי, נשאר כמו שהוא, הודר, ההדר של העץ שהפירות נמצאים בו, כי אם העץ נושר כתפו את הפירות, אז לקחת את היופי של העץ, וזה על ידי שנשאר בעץ הפירות, ובפרט שהם צהובים ויפים על העץ, זה היופי של האילה. וככה המלבין מפרש, הוא לא ראית מדרש גדול, הוא מעצמו, המלבין מעצמו ככה פרש את הסוגיה, הוא אומר לו מה שרשי מסביר הדור זה דוחק, לא צריך להגיע לזה, ככה המלבין מעצמו פשוט לא, שזה, ונראה לי שזה במדרש הגדול, זה מתלבש ומתאים יפה. המלבין כותב בתורה והמצווה, אין ספק שבלשון הקודש נקרא עשר עתר בשם הודר, כמו שנקרא עש זית ג'וון וכדומה, וכך נשאר הקבלה מדור דור שהודור היינו עתרה. התורה סתמה, לא אמרה. אנחנו חושבים שלא כתוב בתורה איזה עת, כתוב פרי עש הודר ולא ידעו איזה עת. אבל לא, התורה לא סותמת, התורה מפרשת ברור. הוא אומר מקדים שכשכתוב בתורה הודר זה ככה קראו לאתרוג, כמו שיש לעץ הזה קוראים זית, לזה קוראים ג'וון, לעץ אתרוג קוראים הודר. זה בעצם מה שהוא אומר, זה הרמב"ן, הוא לא מזכיר את השם של הרמב"ן, אבל זה הרמב"ן הרחיב בזה, הוא מקדים את זה להמשך. זה המסורת. אחרי שהחישו הקראים בסודי הקבלה, לא נמצא השם הדר רע בתנ"ך על האתרוג, רק נמצא ממנו על ההידור והנאי, כמו הדר זגנים, הדרת מהלך, שכמו בהדר זגנים סיבו. כן, אז בעצם זה כתוב בתורה הודר, וזה הכוונה אתרוג. אבל אם בא מישהו להכחיש את התורה שבעל פה, איך תוכיח לו? אתה לא יכול, כשרוצים להוכיח פירוש של מילה צריכים להביא פסוק דומה, מילה דומה. אין בשום מקום שמוזכר האתרוג במקרא, בשום מקום. אז אי אפשר להוכיח את הפירוש הזה, למרות שזה הוא מקדים, שזה ודאי שזה הפשט. אבל מי שבא לחלוק, אתה צריך להביא לו הוכחה. אין הוכחה. אז לכן חזרו צריכים להביא הוכחות אחרות. אז לכן הביאו פרי עש טעמי טוב ויושב. זה ככה הוא אומר, כן. בא לשון במובן המדויק פרי הנובב מן העץ בעצמו, הוא מסביר פרי עץ, כאילו כל עץ נושא פרי הוא צינור לשד האדמה שמתבשלת. כאילו, כיוון שהעץ פה טעם עשו פרי יושב, יוצא שהפרי הוא מהעץ. ככה הפרי מתגדל מהאדמה. אבל כיוון שפה טעמי צופר יושב, יוצא שהפרי בעצם הוא ניזון, יונק, לחוט שלו, זה מהעץ שלו בעצמו. הטעם עץ כטעם הפרי. אז אם כן, מה זה הדר? הכוונה לקחת את המין המהודר. לא על תבו חזזית, לא על תבו לא שיש בו שהוא לא שחור, נקודות שחורות, וכל וכל, כל המומים, אז זה יוצא פירושי. בין עזי, דורש מלשון לא כפי פשוטה. כמו תאנה רימון שנקראו בשם העץ והפרי, הרי לא הכל אותו דבר. למשל, יש תאנה, העץ נקרא תאנה, גם הפרי תאנה. רימון, העץ רימון וגם הפרי רימון. למשל, בגפן זה לא ככה. העץ נקרא ג'וון, העץ נקרא ג'וון, והפרי מה נקרא ענבים. לא קוראים, אנחנו קוראים ברפרי הג'וון, על היין, אבל מה זה הג'וון? העץ. העץ נקרא גפן והפרי נקרא יש לו שם אחר, אבל פה תאנה ורימון זה אותו שם, וידוע שהשמות המשותפים דומים מצד. מה, טוב, זה כבר נצא לך, כן, העורך של השעור יעתק את זה על הסוף. העיקר מה שכתוב לענייננו, וזהו שאומרו הדור באילונו משונו לחברתו. לא צריך לדחוק שיחליף לשון הדור בלשון דור, לא צריך להפרש בדוחק. וכמו שרשי מסביר, הוא מתכוון שזה מלשון דירה. רק בסדר, מה שמסזה נקרא עש הודר. דיינו, מה? כי כל עץ משולל להדר, אם יתבשלו פירותיו ויבצרו ויעורו וירקטו פירותיו, יקחו את ההדרו ממנו. אבל העץ כלול בהדרו, פירותיו עומדים כל השנה. אז זה פרי עש הודר, הודר באילונה. שניים כתוב פה הודר, כנראה זה טעות דפוס, הודר באילונס, אבל בפירוש הוא קודם נכון, באילונו. כן, אולי אפשר לפרש גם עם תו. בכל אופן, יותר מסתבר כמו שכזה, הודור באילונה משונו לשונו. כיש הדר בעץ שלו, היופי שלו שהפירות שלו נמצא. הוא לא מזכיר את הרמב"ן מפורש, אבל בכל אופן אמרנו שזה דברי הרמב"ן, ומזה חיזוק גדול למה שדיברנו, שהרמב"ן לא חלק על הרמב"ם. הבאנו שיש כאלה שעשו את הרמב"ן חלק על הרמב"ם, והסברנו שזה לא נכון, והבאנו ראה מחידושי הריטב"א. פה לפי הפירוש של המלבים בסוגיה יש מהלך אחר, אבל סך הכל לפי משהו, חשבון אחר שהוא קצת שונה ממה שהריטב"א הסביר בסוגיה. הריטב"א הכניס את הרמב"ן בסוגיה, והוא גם הכניס את הרמב"ן בסוגיה, אבל בכל אופן עם שניהם, אבל יוצא שלא היה שום ספק בעולם שהדר זה עץ אתרוג, ורק היו צריכים להביא הוכחות, זה מה שאומר, מאז שחישו הקראים. בעל תורה תמימה, הוא כבר כתב את זה מפורש. הוא עוד קופלה מדלף. הטעם הפשוט מקובל אצלנו פרי עץ הדר דאתרוג, ומרג'גי לנו, תרגום של הדר זה אתרוגין, זה ומרג'ג, עיין בנימוקי הרמב"ן. כאן הוא מציין את החידוש הריטב"א בסוגיה, חז"ל מצאו לנכון לפרש, להביא פרי עץ הדר דאתרוג, רבי אבו דרש מלשון דירה, וכולי וכולי, צריך להעתיק פה את הכל, עד הסוף, מציין בסוף מספר תורה והמצווה. הוא פענח יותר, מה שאמר וכתב בקיצור, ולא ציין את המקורות, אז הוא כבר הרחיב יותר, וכבר הביא את המפרשים שאמרו ככה. דרך אגב, בהמשך הוא כותב דבר מעניין, שמה זה הדר מלשון מים, הוא אומר גם חודש אדר. למה קוראים לזה חודש אדר? בו יעלה צמח האדמה ופרי הארץ מלאים לחלוחית ורטיבות. חודש אדר זה נקרא על שם הגשם, והפירות גדלים והם לחים. ומזה יש לפרש, יש פסוק בספר יחזקאל י"ז, לגפן הדורה. מה זאת אומרת? מגפן הדורה מלאה לחות מימי פריחתה. כן, הדורה זה הדר, הדר זה מתחלף. יש שם פסוק שתו לו על מים רבים, לגפן הדורה. אז דרך אגב אני חושב, אז הוא אומר שאדה, שם הגפן הדלת, הכוונה לחר, מלאה רטיבות, מלאה לחות. דיברנו בזמנו למה אנחנו אומרים אדור, דלת גושה, לפי זה יש עוד חיזוק גם לפי הסברה שלו, שזה אדור דגש, כמו הפסוק לגפן אדורה, והמובן של זה, כמו שהוא מסביר, זה פירוש נוסף לעניין הזה. מעניין הזה של אתרוג גדל על פני הכל מים, שנפקא מינה, גם ללקוט תרומות ומעשרות, וגם ללקוט שמיטה. הרי יש הבדל במעשרות בין השנים, שנה ראשונה ושנייה זה מעשר שני, גם רביעית וחמישית, ושנה שלישית ושישית מעשר עוני. לפי מה קובעים את השנה? באילנות הולכים לפי 15 בשבט, ראש השנה לאילן. אבל בירקות ובתבואה ובקוטנויות הולכים לפי ראש השנה, א' בתשרי. אבל באתרוג, הוא אילן, זה עץ. בכל זאת, לוקחים את המעשרות שלו הולך לפי הלגידה, והמעשר שלו לפי הזמן שהוא נלקט. לכן בשנת שמיטה כותפים אותו לפני כן, כדי שלא יהיה בו קדושת שביעית, אז כותפים אותו לפני ראש השנה. אם כותפים אחרי כן, אז יש לו כבר קדושת שביעית. אז ומשנת דיני מעשרות הוא תלוי, נלקט האתרוג, זמן הלקיטה שלו זה קובע את המעשר. אם היינו הולכים לפי דוגמה, אם לקטנו אותו אחרי ראש השנה, אחרי 15 בשבט, והוא חנת לפני, אז אם היינו הולכים לפי חנדו, אז היה נחשב משנה הקודמת, שנת מעשר שני. ואם נלך לפי הלקיטה, אז הוא צריך ילך לפי מעשר עני. כיוון שהאתרוג גדל על כל מים, אז יש לו דין כמו ירקות, כמו ירק. זה מבואר במסכת קידושין, והרמב"ם מביא את ההלכות האלה בכל מעשר שני, פרק ראשון. מאחול בתשרי, בתשרי הוא ראש השנה למעשר תבואה, וקודם לזה ירקות. כסר, תבואה וקודם לזה, אם זה הגיע, מה קבע עונת המעשרות? מתי שזה מביא שליש של הגידול, אז אם זה לפני ראש השנה, לא אכפת לנו מתי לקטו אותה, אז הולך על מעשר שני. ואם זה בעונת המעשרות אחר ראש השנה, אז צריך להפריש מעשר עני. זה בהלכה ב', ד', היו הרוג בשועף לגידוף האיסורה. אם לקטו בראש השנה ירקות, אבל זה בא לעונת המעשרות בשנייה, אבל כמה שהלקיטה הייתה מראש השנה והלאה, אז זה הולך מעשר עני. אם נרקדו את זה ברביעית, מעשר שני. אומר הרמב״ם בהלכה ה', וכן הוא אצלוך בלבד. משור פירותו אילון, הרי הוא כיורוג, והוא הולכים מהר לגידותו, בין למעשר, בין לשביעי. הרמב״ם אומר שהאצלוך שונה, והולכים בו אחרי הירקות, בין למעשר, בין לשמיטה. כיצד? אם נרקד בשלישית אחר חמישה עשר בשבועות, מפרישים ממנו מעשר עני, אפילו שזה נגמר בשנייה, הוא חנס בשנייה. אבל מתי לקדת אותו? אחרי חמישה עשר בשבועות, זה נחשב שנה שלישית. ואם נרקד ברביעית, מי חמישה עשר בשבועות, מעשר עני, אם זה ברביעית אחרי חמישה עשר בשבועות, מעשר שני. ואף על פי שהולכם אחד לקד אותו, אז יתרוק בשישית נכנסה לשביעית, חייבת במעשר. במילים אחרות, זה הולכים ביתרוק לחומרה. לוקחים אותו לגבי חוששים ללכת גם לפי החנדו וגם לפי לגיבה. מה הדין בלימון? האם גם לימון הוא נחשב כמו אתרוק? כי גם הלימון הוא גדל על כל מים. גם שאר הפירות שקוראים להם היום פירות הזה, תפוזים, שקוליות, הם גם כן גדלים על כל מים. אז דנו בזה גדולים בדורות שעברו, האם הדין שלהם זה כמו אתרוג או לא? הרשס, רבי שלמה סיליריו, והפירוש שלו על רבי שלמה, הוא אומר, לימון זה כמו אתרוג. דינו כמו אתרוג. אז מה הפירוש? הולכים אחרי לגידה. הוא כאן עכשיו כמו ירק. הפירוש הוא בטוח עץ. הפרחה שזה, כן, אין ספק שזה עץ, לפי כל הכללים של העץ. אבל חזר נתנו לו, ולגבי מעשרות, כיוון שהוא גדל הכל מים, יש לו דינו כמו מים. החזון איש, אומר, זה ספק. לא ברור. ולכן, אז מה מספק, תחמיר. גם מעשר שני וגם מעשר עני. נראה אמונה מביא את זה בפרק ראשון למדה. וכן, אתרוג דרכו לגדל כל מים. ומביא את החזוניש. החזוניש בשביעית. תפוז, תפוחי זהב ולימון וחברותיהן. כל פרי הדה שמשקים אותם כמו אתרוג. וגם הם משתבים בבניין הפרי ובקליפתן ובחילוק חלקיהם וגרומיהן ופריון. משקן עוזר מופקד בגרום המגיבה, יש להסתפק בהם, אולי מן אתרוג, וצריך לעשר שתי מעשרות. בין שנייה נכנסת לשישית, ושנייה נכנסת לבית. צריך אחר כך תתנה, תפדה אותו, תעשה מעשר עני, תתן את זה לעניים. ראש השנה זה 15 בשבט, אבל יש פה ספק. הסתפק החזון איש. מה, כן? ועוד דנו בזה בכמה וכמה ספרים. בא מור הגרשזה, הוא אומר, לא, מה פתאום? לימון זה לא כמו אתרוג. הרמב״ם כותב, לכן הוא אצלך בלבד. מה הרמב״ם עושה פה מילה בלבד? לא כתוב בגמרא את המילה בלבד. האתרוג בלבד, משאר פירות האלה, רק לירוק. רוצה להגיד, אין דבר כזה. בכל הפירות בעולם שיש, רק האתרוג, ולא הלימון. בזמנו, כשדנו הגדולים על העניין של האתרוג המורכב, היה אחד מהגדולים, מרשל סנדרי, שהוא אמר, למה הגמרא דנה במסכת סוכה ועם הפלפלין? אולי פלפלין זה אתרוג, אולי זה פרי עץ הדר. למה כתוב ועם הלימון? אולי לימון? למה הגמרא לא שואלת אולי זה לימון? למה הגמרא לא שואלת? כי לימון זה אתרוג. בזמן הגמרא קראו ללימון אתרוג. וגם התפוזים ואשכולות, כולם נקראים בשם אתרוג. כי זה אותו דבר, הם נחשבים אותו. זה חידוש גדול שהוא אומר, לא יודע אם מישהו מסכים איתו. ולפי זה הוא הכשיר את האתרוגים המורכבים. ככה זה השיטה שלו. והחזון איש כאילו זה משהו דומה לזה. הרי הוא אומר שזה כאילו בעצם הם אותו דבר. אז הוא הולך עוד יותר קיצוני. זה פשוט צבא קדישה. חלק אורח חיים סימן ג' הוא אומר, תגיד לי איפה כתוב בגמרא לימון? מוזכר לימון בגמרא בשום מקום? לא מוזכר בתלמוד שהוא את המילה הזאת. ולא אמרו בהם הלימון. למה לא אמרו? מה תגיד להם? אולי לא היה מצוי להם לארץ ישראל? אולי לא היה. אבל לא, אבל זה היה להם. למה לא הזכירו את זה? הוא אומר, לא, חזל, לא הכירו את המילה לימון. אין, בזמן חזל, המילה לימון לא היה ידוע להם. למה? כי קראו לה לימון אתרוג. מה, לימון? זה שם של גויים. איפה המילה? מאיפה באה המילה לימון? זה איפה זה? אין מילה כזאת, לימון. זה מה גויים? חזל, אתרוג זה גם כן ארמית. אז גם הפרי שנקרא לימון, כל מקום שהזכירו חזל אתרוג, זה גם מה שאנחנו קוראים לימון. ואין ראיה מהאנשים שעושים הבדל, לזה אתרוג וזה לימון, אצל חזל כולם נקראים בשם אתרוג. ככה הוא כותב. הרשב"א בספר ארבעת המינים, והוא אומר שאם היא לא מקבל אוך, לא נכון. חזר למה לא התקריב לא היה. ככה כן, הבאתי את זה בברות יצחק דף רשב"א, ברכות לא לב. הוא כותב, ארבעת המינים, חקרתי על זה, עד לפני אלף שנה הפרי הזה לא נמצא בכל ארצות המזרח. אז זה מקום לשאלה שלך. כל, בארצות המזרח לא היה הפרי הזה. אז התורה ודאי מדברת רק על אתרוג, לימון לא היה. ואז הם אחרי כמה הביאו מהרצות אחרות, זה כבר התעוררו שאלות. אבל אתה לא יכול להגיד לי למה הגמרא לא שואלת את השאלה הזאת, כי לא, לא, לא היה במציאות. לא היה, כן. הערתי עליו, גם אני יודעתי החשוב. דברי הטבעים בזה ומדינות בעלמה. הם, זה לא, אין להוכחה שזה לא היה. הם ככה משערים. אבל גם אם זה נכון, כך וכך. מה זאת אומרת שאני רוצה להביא ראיה? כן. הרבה לא מסכימים עם הגרשדה. אני רוצה עוד נרחיב בזה, אבל אני רוצה להגיד ממש חידוש גדול. בציון ההלכה, הגרח קנבסקי, הוא כותב שאין הוכחה מהמילה בלבד. המנחת שלמה, הגרשדה במנחת שלמה, ולפני כן זה בספר מעדני ארץ, בהלכות שביעית, הוא כותב ככה, עיין רשתיר ליו, הוא סובר שאתרוג, לימון כמו אתרוג. נראה לעניות דעתי, כמה שהפרי הזה כבר היה ידוע ונפוץ בזמן הרמב״ם, שהרי באיגרת הרפואה שלו הזכירו פעמים רבות, וגם בהקדמת הרמב״ם לסדר לתארות ותומת משקיעין. בכל זאת הוא כתב שבפירות היה נוכל חלק רק באתרוג בלבד. מזה ששינה מלשון הגמרא והוסיף צוות בלבד, משמע שבלימון הולכים אחר חנדה, ולא אחר לכיתה כאתרוג. הוא מדייק, הרמב״ם הוספת את המילה בלבד. עכשיו אתה לא יכול להגיד לי על הרמב״ם שהוא לא יודע מה זה לימון. הרמב״ם כן יודע מה זה לימון. אולי על חז"ל הוא לא יודע, אני לא יודע, בזמן הגמרא אם היה או לא היה, לא יודע. בזמן הרמב״ם בטוח היה. מה הראיה? הרמב״ם מזכיר את זה באיגרת הרפואה. לא יודע מה הוא מתכוון איגרת הרפואה. יש ספר הרפואה של הרמב״ם, שם זה מוזכר הרבה פעמים, לימונים. וגם בפירוש המשניות הוא מזכיר את זה, בהקדמה לסדר טהרות. שם הרמב״ם כותב, הרי יש שבעה משקים, שבעה משקים, שידוע, שימו את הרמב״ם יורד, שוחד דם, יין, דם, דבש וכו'. שבעה משקים שהם מקבלים טומאה, וגם מתאמים. אבל רק השבעה המשקים האלה, שמצאנו בתורה שהם נקראים משקה. שאר הדברים, הם לא מקבלים טומאה ולא מתאמים. אבל הרמב״ם כותב, למשל, מטרימונים, אגסים, ומי לימון. אז הרמב״ם, יש לו לימון, בזמנך יש לימון. למה כתבת פה מדייק הגרשדה? אז למה הרמב״ם כתב פה את המילה אתרוג בלבד? אז אתה ודאי שאתה מתכוון להוציא לימון. כי אתה, הרמב״ם בעץ לימון כן השתמשו בזה. הגרח קנבסקי פה לא מזכיר את הגרשדה משום מה, אבל בטוח שהוא התכוון אליו, הוא כותב לשון בלבד שכתב רבנו, זה לא מכריע. אפשר להגיד את רב וגם מה שדומה לו. גם מה שכתוב בלבד, לא לאו לא דווקא. אני צריך ליישב את הראיות שלו, אבל הזמן קצר. רק אני כן, רוצה רק להגיד נקודה אחת, ואחר כך עוד נרחיב על זה בהמשך. הרב בנימין זיבר בספר ברית העולם, כותב דפקו בי מתמח ספר מעדני ארץ, כותב שבדייק אקטרוג בלבד, איזה דקדוק קלוש על סמך זה. הרמב"ם בשום מקום לא מזכיר לימון, בחיבור הוא לא מזכיר, במשנה תורה לא מוזכר, מה אתם יודעים פירוש המיון? בחיבור הוא לא מזכיר את הלימון. אז אם כן, מזה נלמד שרק אקטרוג ולא לימון. לא מסכים לדיוק הזה. אני רוצה להגיד חידוש, בעזרת השם, חידוש גדול, שהרמב"ם כן מזכיר לימון בחיבור, אבל יש לו שם אחר. הרמב"ם קורא ללימון, לימונים מלוחים. כן. איפה, כן. ואני, כן, זה חידוש גדול, חידוש גדול מאוד, אני צריך עוד פה להעריך ולהסביר מהרבה דברים מסביב, אני רק אומר את הנקודה העיקרית, בני נדר, אני רואה שהזמן פה לא מספיק, בני נדר נחיל בשיעור הבא. אבל ממש נראה לי שזה לאמיתה של תורה, ויש לי בכל אופן שני עדים לזה. רמב"ם כותב בהלכות דעות, שאדם, ידוע, רמב"ם הבין בענייני רפואה, נשמרתם מאוד לנפשותיכם, הוא כותב שאדם משתדל שהוא מעור רופאים כל יומו. צריך שאדם לא יהיה, שיהיה קרוב לשלשול מעט. כלל גדול ברפואה, כל זמן שהרעי נמנע או יצא בקושי, חולים רבים רעים באים. מה עושה? איך אדם ירפא את מעיו אם יתנפחו מעט? אם היה בחור, יאכל בבוקר מלוחים, שלוגים, מטובולים בשמן, ובמורייס ובמלח ולופת. או ישתה מי שלוק של יתרועדים, או קרוב בשמן ומלח ומורייס. מורייס זה ציר של דגים, כן. אם הוא זקן, ישתה דבש מזוג במים חמים בבוקר, וישה כמו 4 שעות, ואחר כך יפה סעודתו, כמה ימים, עד שהמעיים שלו יהיו רפואים. שהבטן לא תהיה קשה, צריך שהבטן תהיה רכה. ואם לא חס ושלום, זה גורם מחלות רעות. אז הרמב"ם קודם מלוחים. כל מי שראיתי, מה זה המלוחים של הרמב"ם? מה זה מלוחים? יש פסוק ביוב. הכל תחפים מלוח על השיח. כל מפרשים אומרים, מה זה מלוחים? זה מן עשב, מן קוצים, משהו כאילו דבר שלא ראוי לאכילה. הכל תחפים מלוח על השיח. אז דבר על אנשים פראים, שהם בשרש ותאומים רחמם, הם אוכלים דברים כאילו שלא בני תרבות, אנשים עניים, מסכנים. אבל ספר בן סירא מובא שנבוכדנצר שאל אותו, תגיד לי, פה בפרדס שלי, בגן שלי, כמה עצים יש? אמר לי, עכשיו, יש לך בגן 30 מיני פירות. הוא אמר את זה אפילו בלי לראות. יש לך 30 מיני פירות. יש 10 מהם נאכלים כמו שהם, 10 נאכלים רק מה שבפנים, ומשליכים את מה שבחוץ, יש מה שאוכלים מה שבחוץ, ואוכלים את מה שבפנים. הוא מפרט לו מה יהיה מה-30. תפוחים, תאנים, שגמים, אתרוגים, ענבים. כן, נכון? תפוחים אוכלים את הכל, גם כן, אוכלים אותם כמו שהם. גם את החלק הפנימי. בסוגריים, דרך אגב, הרבה אנשים בדרך כלל זורקים את זה. אבל התברר על פי, ראיתי גם כתוב את זה בשם רבו רוחבר, בעל הברכה שמואל, שהחלק הפנימי של התפוח, תפוח עץ, הוא יותר בריא אפילו מהתפוח עץ עצמו. אנשים זורקים את זה, אני לא יודע, נגענים את זה, אבל אדרבה, זה כנראה יש בו יותר חשוב אפילו. בכל אופן ככה רואים פה, לפי הבן סירא, תפוחים, תאנים, הוא אומר שאוכלים את הכל, זה החלק החיתונאים הפנימי. כאילו להפוגע, המשמיש, הפרסק, שהחלק הפנימי יש גרעין קשישים של לאכול אותו. זה אומר לזה, אתרוגים, ענבים, ספרג'לים, אתם יודעים מה זה ספרג'לים? ספרג'לים, חבושים, אגסים, בוטנים, זה לא הבוטנים שקוראים היום, כי ידוע, זה שיבוש של העברית היום. הבוטנים של היום, מה שכתוב בתורה, בוטנים משגלים, זה לא שיכול יעקב לעשות בוטנים, זה לא מכובד. זה בוטנים של התורה, זה משהו יותר חשוב. כן, זה מין עץ נעלה. פלפלים, שמו, ולימוניה, היא לשון שמועה שעושים מלוחים. והוא כותב פה בספר פרי חדש, העניין שלו בכלל, כנראה זה סוג לימונים שכובשים אותם מקליפות אמן לאחרים בשלמותם. הוא בהחלט כנראה צודק. המילה לימון זה בלשון ישמעאל, בערבית קוראים לזה לימון. והוא אומר, עושים מלוחים, אז המלוחים זה בלשון הקודש. אז אם כן, רואים של הלימון נקרא המלוחים. עכשיו, ראיתי בספרים של הרפואה של הרמב״ם, ממש דברים שהוא כמו בלכות דעות, שם הוא קודם מפורש לימון. וואלה, אז עכשיו מזה הבנתי שמה שכתבת מלוחים בלכות דעות, זה הכוונה ללימון. בספר רפואה של הרמב״ם, נביא בינתיים רק מקור אחד, הזמן כבר קצר, צריכים לסיים. כותב ככה, כתבים רפואיים, א', הוא כותב, אמר אבן זוהר, הזכרה הוא עליהם הדובה, כאן זה שם של רופא, איך הטוב לרכך את הטבע מעל שאדם ילקח את הגוף שלו, משקה ריפרברי, תמיין, משקה עושה, ככה הוא כזה. מה שיראה העבד הגודון, הרם כותב על עצמו בענבה, מה שנראה לי, אני העבד הקטן, לפי מה שסופר לי ממזג אדוני, זה הוא כותב הרי למלך מצרים, כותב בתרופות, לרקח את הטבע בלימוניה, עשויו בתרנגול השמנו, וזרע זעפרן, ומי לימון, וסירקה שנשלקו עמה. וכו' וכו', ויקרא אחר כך ולא יאכל אחריו עד סוף שש שעות מהיום. יש את זה בעוד כמה מקומות בספרי הרפואה של הרמב"ם, זה בדיוק מקביל למה שהוא כותב פה. מי מלוכים של הוגים, ומי שלוג של יתרדים. הנה, כתוב בכתבים רפואיים כרך ד', הוא כותב, יקדים הירקות השלוקים, יקדים מה שירקח הטבע, ויאחר מה שיקשה הטבע, יקדים את הלימוניה ויאחר את התבשיל. גם בספר הקצרת דף 89 הוא כותב, תבשיל ידוע במצרים עשוי במי לימון ותרדים, זה הרכבה טובה לרפיון הטבע. אז ולפני כן אמר המחבר, התרדים המטובלים במוריוס סוער ושמן זית הרבה, זה מה שטוב לרקח. אז בקיצור, יש לי פה שני עדים. יש לי ספר בנזירה שהוא קורא ללימון מלוחים בלשון הקודש, והרמב״ם בספרי הרפואה שלו שהוא כותב מה שהוא מסביר פה, והמילה מלוחים שם כתוב תמיד במקום מלוחים כתוב לימון. אז אם כן יוצא שהרמב״ם מזכיר מפורש בשמשנה את הלימון, זו תשובה למה שכן הרב זילבר. הרמב״ם כן מזכיר, כשלא מילה אחרת, הוא לא קורא לזה לימון, כי לימון זה בלשון ערבי. בערבית, בפירוש המשניות, הרמב״ם כתב לימון, כשם הוא כותב בערבית. במשנה תורה, שהוא מיוסד בלשון הקודש, כותב הרמב״ם מלוחים. ואם כן, כאשר כותב הרמב״ם בלכות, מעשר, או אתרוך בלבד, בוודאי שהוא מתכוון, ואי אפשר להשוות את הלימון עם האתרוק. אז אם כן, זה ראייה עצומה למה שהגרשזה אומר, והנפקמינה, שלימון אין לו, יש לו דין ירק מכל הבחינות. רק לאתרוק יש את החומרה ללכת גם לפי הזמן על כיתה ולפי זמן החמדו. אבל לימון הוא כמו שאר האילנות שיש לו רק ללכת רק לפי החמדו. לדעת השם עוד כמה דברים שצריכים פה להסביר, כאילו לפרק עוד כמה קושיות, עוד כמה שאלות שדנו בהן, אבל בינתיים ממש את החיזוק גדול לדיוק שלו, שחס ושלום זה לא דיוק קלוש כמו שהרזילר חשב, והרי בגמרא לא כתוב בלבד, הרמב"ם מוסיף בלבד, אז בוודאי שהרמב"ם היה לו כוונה במילה הזאת ללמד אותנו את ההלכה הזאת כפי דרכו בלשון הזהב שמלמד הרבה הרבה דברים. מי שפרח אבותינו אברהם יצחק ויעקב, מי שעברנו אלוהים וכל הגויים רבו לשבוע, אדוני יברך את כל הגויים, כל הישראל שזינים ולמים 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 ולמים. ועד יברך וישמר חי ועריך את ימי רבי בורוק בזכר הסבר שיר נתן לכל הצרע, וכן רבי אילן צדוק יתנדב לעילוי נשמת אביו זכרו בן ישראל צדוק, וכן הילד יוסף בן הרב משה, הילדים שחבל וסרו ואברהם בני רב ניסים, וכן הילדים של כל משפחת דקל ענקי. שם ברוך הוא יוצא נבואה מברום עשי אדם פרסה רבן הזה גסי נצא לבום ולבניה וחמודו לזה ידי מהרבה דבר רחבים מלא כל מי שלא לבום ולבחן לדבר הגיע מהכל החמה מראש הכל ובדנו ישמר יום יום ושר בו הרבה נבואה נבואה.